שלום לכם וערב טוב, אהלן צביקה.
אהלן.
ארגון שחקני הכדורגל הודיע על סכסוך עבודה מול המנהלת של המוצר בסוגיית כמות הזרים שהשתתפו, עלתה לשישה על הדשא, יהיו פה כל אחת 15-15 זרים, זה לא רלוונטי. מהלך העונה, בכל מקרה, ארבע קבוצות, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים והפועל באר שבע, השחקנים שלהם לא בתוך הסכסוך עבודה הזה.
הסכסוך עבודה מת.
משמעות החוק, רגע, משמעות החוק שאם בתוך 14 ימים לא יהיה פתרון ביניהם, מותר לשחקנים לשבות, הליגה צריכה להיפתח בעוד שבועיים. בקיצור נחמד כאן.
תראה, אתה יודע הרי בסוף שהמבחן האמיתי הוא השביטה. ואז אם אני שובט ואני מסתכל אחורה, ואני רואה אם אני לבד, או שכל השחקנים איתי. כלומר, ברגע שהשחקנים של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, באר שבע וביתר ירושלים, אמרת, לא שובתים, אז חבל על הזמן.
כן, גם אני חושב, אבל בסדר, תן, אתה יודע, עכשיו אנחנו בדיוק יממה.
ניסיתי פעם להשבית את, בגלל שתנאי העבודה של המאמנים באיגוד הכדורסל ובקבוצות היו חלשים, כשהגעתי לזה, הסתכלתי אחורה, הייתי לבד.
כן, אני זוכר שבנבחרת הלאומית עוד הרווחת 6,900 שקל בחודש, היו ימים. בכל מקרה, אתה יודע, זה לא מעניין את אף אחד. גמרנו עכשיו באמת את פסטיבל הספורט הגדול בעולם. בכמות הספורטאים פה זה גם הגדול בהיסטוריה, אבל אנחנו לא לומדים, ממשיכים הכל אותו דבר. זה מה שיש לנו, בקיצור, עם זה אנחנו חיים. אורחים ופיקים, שר פלסנר ושני רומנו. אחראי על השידור ברדיו 103, שקד וולפין. ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין. בדיגיטל האורחים הם גיא רביב, אחיה דלוק ורעות מתיתיהו ארגון. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציות חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. אני משוכנע שראית את כל התחרויות, בטח של הישראלים.
כמה שיכולתי לראות, כמה ערוצים שהיו, כמה שיכלתי לראות בעין אחת או בשתי עיניים, כמה ענפי ספורט שזה, אבל בטח היה מדהים.
היה מדהים. בוא נדבר רגע על המדליה הקבוצתית בהתעמלות אמנותית. אתה יודע, סיימנו ביום הראשון, במקום החמישים המוקדמות, הייתי קצת סקפטי כהרגלי, שבאמת נעלה על הפודיום, אבל אתה יודע, הסקפטיות שלי אף פעם לא, זה רק בשבילי. והדהימו עם מדליית כסף, אבל הנתון שבאמת הדהים אותי כל פעם שהיה גילאים של מתעמלות, אנחנו רגילים לסייקל אולימפי אחד, מחזור אולימפי אחד, והבנות מתפזרות להתחיל לחיות. וראיתי מתעמלות אמנותיות, למשל באיטליה, ראיתי בנות 30, ראיתי בנות 28, שזה באיזשהו מקום, אתה יודע, נותן, עזוב, לא משנה אם לוקחות מדליות או לא, אבל נותן עם מה לעבוד גם למחזור השני.
נכון, יש פה בעייתיות, לא בעייתיות, יש שינוי. קודם כל היום אומרים שהסייקל של המתעמלות האמנותיות הוא בגיל צעיר או מסיים, ואתה רואה, שאתה רוצה שמתעמלת או ספורטאית בכלל, תעשה אולימפיאדה ראשונה, היא מתרגשת ולומדת את השדה הזה, ואחר כך באולימפיאדה השנייה היא כבר יותר טובה, אבל יש פה גם עניין של תאום עם חמש אחרות, והגיל עולה, במקומות מסוימים, הם הפכות להיות מקצועניות.
ארבע אחרות, השישית היא המחליפה.
ויכול להיות שזה גם עניין של מקצוענות.
אין יותר מקצועני מהן.
כן, אבל אני מדבר על מקצוענות, זה שבגיל מסוים צריכים לממן אותך, צריכים לתת לך משכורות קבועות, צריך לתת לך כל מיני דברים, שיכול להיות, אני לא יודע, אני לא מתמצא בספורט האיטלקי בהתעמלות, אני מתמצא בכדורסל, אני מתמצא בכדורגל.
תראה, גם אין לנו פה, אתה יודע, הרי בסך הכל, אתה מדבר פה על כמויות, הכל מתחיל בכמות שממנה ניתן לברור את באמת המצטיינות.
כן, אבל פה אתה רואה בענף הזה גם ילדות צעירות שמתמודדות מתחת לגיל הבוגרות. ילדות בנות 17.
כן. לא, ברור, מה, מגיל 6 באירוע.
עם אישה בת 30, אז כמו שאתה אומר.
כן, בסוף זה מגיע לקטע של הדברים האלה. תשמע, פתאום הסתיימה ככה האולימפיאדה באבחה אחת, תמיד אנחנו יודעים את תאריך הסיום, אבל אנחנו לא יודעים איך יוצאים מזה?
מה אני אראה בערב? מה אני אראה בערב?
כל היום. כל היום, לא רק בערב. טוב, בוא נדבר על משהו שבאמת חגיגה שהולכת וקרבה. זאביק זלצר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
לא צפיתי במגן הצדקה, היה לי פשוט עניינים אחרים עם ספורט.
עם האולימפיאדה.
ברמה הגבוהה ביותר.
אני קפצתי קצת, חלק מהמשחק, כן.
אבל...
מנצ'סטר יונייטד פריירים, היו צריכים לנצח.
כן, אני פשוט שידרתי, לא יכולתי לקפוץ. אבל זביק, זה חוזר, הליגה האנגלית, עשיתי גם לקחו את מגן הצדקה, זה הולך להיות עוד פעם עונה של סיטי, או שאתה רואה פה באמת מהפך נעים, מהפך שמח?
אני חושב שיהיה שינוי העונה, זאת אומרת, כרגע, למרות שאנחנו לא יודעים, סיטי, עם כל כך הרבה כסף, אני מניח שאם הפתיחה לא תהיה טובה, וסיטי עבדה שחקן חשוב מאוד במערך שלה, ולא הביאה בינתיים תחליף, אז יכול להיות שוב שהכסף הגדול יעשה את שלו, ויש מספיק זמן לרכוש עוד שחקנים, כי הבעיה של סיטי היום שנשארה עם חלוץ אחד עם הולנד, והוא חלוץ שנפצע גם בעונה שעברה, אז יכול להיות שאנחנו נראה שינוי. אני דווקא מאמין, מאוד מאמין שאולי העונה דווקא האליפות תגיע ללונדון.
לונדון? מי? מי? צ'לסי לא נראית בסדר, טוטנהאם לא נראית בסדר, ארסנל? ארסנל תעשה את הצעד הנוסף?
כן, ארסנל עשתה גם חיזוק מתאים, והיא נראית לי מאוד מאוד בשלה לקחת.
כן, גם אני רואה שנשבר משהו אצל פאפ, ששחקנים עוזבים, ולמרות שהוא רוצה שהם יישארו, ולמרות שבכסף, כמו שאתה אומר, זה לא הבעיה, שחקנים עוזבים, משהו נמאס.
אני לא יודע, תראה, כשפאפ רוצה מישהו, גם דבריני רצה לעזוב, פאפ לא רצה שהוא יעזוב, דבריני לא עזב, אדרסון רצה לעזוב, פאפ לא רצה, אדרסון נשאר. זה שאלברז עזב, אז פאפ אמר, זה על פי בקשה שלו, כן. הוא מרגיש שצריך לשחק.
כן, אבל הוא שכח את הבקשה של דבריני ושל זה.
אז אני לא בטוח, אתה יודע... אני חושב שאם פאפ היה רוצה שאלברז יישאר, אלברז היה נשאר, אבל אלברז כבר עיקם את האף כמה פעמים כשהוחלף העונה או שלא הורכב העונה, אז לכן פאפ החליט בסופו של דבר לתת לו ללכת, חוץ מזה שטריקה זו הייתה עסקה טובה, הם קנו אותו לפני פחות משנתיים ב-20 מיליון ומכרו אותו ב-95
מיליון. כן, כן, אבל תגיד לי, מה הולך עם ליברפול עם זה שהחליפו מאמן?
אני רוצה לחזור ללונדון, כי אני חושב שטוטנהאם עשה חיזוקים מתאימים, ואני חושב שטוטנהאם היא חיזקה את הקו האחורי, חיזקה אתמול את הקו הקדמי בהרבה כסף, הביאה את סולנקה מבורנמות, כובש שערים, וזה מה שאולי היה חסר.
חבי רוצה לשחרר את סולומון?
כן, כן, כי תראה, אני חושב שזה טוב יהיה לסולומון ללכת.
כי פה אין לו צ'אנס לקבל דקות.
השאלה אבל לאן הוא הולך? השאלה מה הדרישה? הוא מגיע באמת מיותר משנה של היעדרות אחרי פציעה קשה.
היו לו שתי פציעות קשות, ודווקא עכשיו אני חושב שהיום, על פי לפחות מה שאני, הידיעות שאני מקבל או קורא מאנגליה, אז העובדה שוולפס מכרה את פדרו נטו, וזה שחקן בתפקיד של מנור, מכרה אותו לצ'לסי, והיא רוצה לשאול את מנור מטוטנהאם, אני חושב שמבחינת שני הדברים, גם מבחינת מנור וגם מבחינת וולפס, יכולה להיות עסקה טובה. אבל כן, כי על התפקיד של מנור היום...
כמה אנשים יש על הבלטה שלו בוולפס?
אין. פדרו נטו היה שחקן כנף, יש עוד שחקן אחד, אבל בצד השני, ואני חושב שעבור מנור זה בהחלט יכול להיות מקום טוב. וולפס גם קבוצה שמשחקת כדורגל חיובי, וזה מתאים למנור, והיא קבוצה גם מהמקומות 10 עד 15, ושם שחקנים כמו מנור, ראינו אותו מה הוא עשה בפולם, במועדון שנמצא בערך בדרגים האלה, אני חושב שמבחינת מנור זה מקום טוב, כרגע, זאת אומרת, אחרי ההחלמה מפציעה, זה מקום טוב מבחינתו, כדי להתאושש ולגלות היכולת שלו, וזה כמובן גם יעזור לנבחרת שלנו, וחוץ מזה מגיע לו, כי מנור באמת בחור מאוד מאוד חיובי, פרט לעובדה שהוא גם שחקן כדורגל טוב.
מי הקבוצות שאתה מסמן כיורדות?
וואו, קשה כרגע.
צריך להחליט שם על 3.
לא התחילה הליגה, אתה כבר רוצה שיגיד לך 3 יורדות?
יש כאלה כבר עם פסק דין.
עברה, 3 העולות ירדו.
כן.
עכשיו 3 העולות הן קבוצות קצת יותר ותיקות, אבל הם עברו תהליכים, לסטר למשל, איבדה את המאמן שלה שעבר לצ'לסי, והמאמן שלה הוא האיש שבנה אותה. אז השאלה באמת מה יקרה בלסטר סיטי. אבל קשה, עדיין קשה, זאת אומרת, על פי משחקי המבחן והמשחקי ההכנה, קשה לקבוע מי תהיה הקבוצה שתרד, יותר נעים להתעסק, בוא נתעסק בחלק הקדמי. ושם באמת יהיה מאבק, הקבוצות ממנצ'סטר וליברפול, וכמובן, לדעתי שוב, הקבוצות מלונדון, וגם צ'לסי, שכמובן התחזקה עוד ועוד ועוד, וגם הביא את המאמן של לסטר, ומשהו מאמן טוב, הוא מאמן שבונה קבוצות בצורה טובה.
צ'לסי זו בעיה שהבעלים מתחפש גם למנהל מקצועי, אז אתה יודע, זה קצת...
זביק, זה נכון מה שראיתי שלצ'לסי יש 41 שחקנים רשומים?
41 שחקנים.
איך אפשר לנהל 41 שחקנים?
הוא אוהב הרבה.
מה? הבעלים שלה, מכיוון שהוא קנה את השחקנים האלה בכל כך הרבה כסף, הוא גם רוצה כסף במכירה.
אז הוא תקוע איתם.
כן, אז תשמע, הבעיה היא כרגע של המאמן, אז יש שחקנים, שחקני נבחרות, שלא מתאמנים בכלל, מתאמנים בקבוצה השנייה בכלל, לא מתאמנים בקבוצה הבכירה, וכן, אז כמובן שזה יוצר מצב מאוד מאוד לא בריא, אבל אמרתם, שם הבעלים הוא גם המנהל המקצועי, זו בעיה.
זביק, המון תודה.
תודה לכם, ויש כבר את הצ'מפיונשיפ, כדאי לראות.
כן.
הפתיחה מדהימה, עם הרבה מאוד שערים, וזו ליגה מדהימה.
על הכיף, הכמון תודה. ביי.
תודה לכם.
סור רוקמן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
שלום.
בן שרף עדיין לא הקפיץ כדור בהולם הגרמנית, נתן אליפות נוער מדהימה, באמת כל הסקאוטים לא מפסיקים להלל ולשבח, אבל כבר מדברים עליו, על הדראפט ביוני 25, לא קצת אפס מוקדם מדי, בכל מקרה הוא עדיין גדל, אני מקווה, בעיקר שיגדל קצת לרוחב.
משתפר, הוא אמור להשתפר.
כן, וגם אמור לטעום את אירופה, תקשיחות של אירופה, ליגה גרמנית ויורוקאפ. איך זה פתאום קורה כך?
צריך להבין איך עובדת כל התעשייה הזאת של המוק דראפט. בעצם האנשים שמנהלים את האתרים האלה, כותבים באתרים האלה, הם לאורך העונה מסתכלים על שחקנים, ולפי מה שהם רואים לשחקנים, מעדכנים את המוקדראפט. למשל, עכשיו, עם שחקן שלא הכרנו אותו, פתאום מתחיל לתת משחקים טובים במכללות, אז סביר להניח שהמניות שלו יעלו. עם שחקן שראו אותו בטורניר בינלאומי, ולא הכירו אותו לפני כן, גם נהיה טוב, אז גם המניות שלו יעלו, וזה בדיוק מה שקרה לבן שרף. צריך לזכור שבקיץ, אין משחקי קולג'ים, אין רוב הפעמים גם אין משחקנים כאלה, לא משחקים במסגרות בינלאומיות, ובטח עכשיו, כשהיה רק את המשחקים האולימפיים, אז חלקם לא באמת קיבלו הזדמנות לשפר את עצמם, אז זה בעצם אומר שהמניות שבן שרף עלה על הרדאר. גם מי שלא ראה אותו באליפות המקורית, סביר להניח שהלך וראה כל מיני סרטוני הילייט שלו, ואמר, הבחור הזה מעניין, בוא נראה אותו גם אנחנו. ואז הם מסתכלים ואומרים, אוקיי, הוא נראה לי כמו בחירת סוף סיבוב ראשון. עכשיו, זה כבר מוק דראפט שלישי או רביעי לדעתי שמכניסים אותו, ובכל המקומות, זה באזור המקומות ה-20 עד 30, שזה, נגיד איזה
נראות... סוף סיבוב ראשון.
זה לא סוף סיבוב ראשון, זה גם מקום ממש ממש טוב להיכנס אליו לבן אדם שלפני כן בכלל לא היה על הרדאר.
כן.
בטח כשמדברים על זה שזה דראפט שהולך להיות מאוד חזק.
אז הוא יכול להיות גם שהוא יכול לוותר ולחכות לדראפט 26, לא קרה כלום.
דראפט 26 אמור להיות לא פחות טוב מדראפט 25, עם אי-ג'י דיבנצה ועם שני התאומים של קרלוס בוזר. ואגב, אמור גם שם להיות ישראלים בתקווה שון הבייב, שנראה מצוין בינתיים בליגה התיכונית.
אבל אני רוצה להתרכז רגע.
הוא צריך עוד לשחק קצת בקולג'ים.
כן, בבין שרף עצמו, נכון שהוא באמת מכונן וכישרון נדיר, אבל שוב אנחנו מדברים על ליגה שהשורים שלו ובכלל ההגנה בארצות הברית יהיו כבדים ממנו, אתה יודע, ב-30-40 קילו עם מסות של כוח ומהירות שבאמת אנחנו רואים את זה ומתייחסים לזה כסרט בדיוני. מה התוכנית שלו באמת להתחיל להגדיל נפח בגרמניה לפני שבכלל מגיעים לכל האירועים של הדראפט?
קודם כל, 30-40 קילו זה נראה לי קצת הגזמה. כן. אני חושב שלפעמים מדובר על אולי 10-15
קילו. כמה הוא אמבי העלה בסן אנטוניו מהרגע שהוא הגיע? רק בשירים.
אמבי אני לא יודע, אני חושב שבאזור השמונה קילו, עשרה קילו.
הוא עדיין נראה רזה, הוא עדיין נראה רזה.
יש לו 7,000 קילומטר להתפרק. אני חושב שבן צרף באמת...
סורוקמן, הוא אומבי שותה שייקינג כמו כולם, הוא רק מכיר אותם, אבל הוא ימשיך לשתות.
בן צרף הוא, שוב, אני הדיאטן שלו, ואם הייתי דיאטן כנראה שהייתי פרדים אחרים, אבל אני כן חושב שבמקום שהוא הולך אליו, שזאת ליגה שלך ל-NBA, או לפחות לקבוצות גדולות של ליגוד, לא מעט שחקנים, יודעים את הקטע הזה שצריך לשפר את השחקנים. עכשיו, גם לא צריך להעלות את כל ה-15 קילו מסת שריר בשנה אחת. גם אנשים כמו דני אבדיה ועומרי כספי, אנחנו ראינו שההתפתחות שלהם לאורך ב-NBA היא לאורך כמה שנים.
אבל אתה יודע שגם היו כמה נפילות. היו כמה נפילות מבחירת שחקנים באליפות אירופה לקדטים ולנוער, אני ככה קופץ לי עכשיו, דרגן בנדר שנבחר רביעי, דרגן מוסה שנבחר חמישי אני חושב, והם בכלל לא.
דרגן מוסה לא נבחר חמישי, דרגן מוסה אם אני זוכר נכון היה סיבוב שני או סוף סיבוב ראשון, אבל מצד שני יש גם אנשים שכן נבחרו וכן נבחרו, אני מסכים איתך רגע לגמרי.
יש גם הרבה, המעבר הזה הוא מוקדם וקשה.
יש גם קיליאן הייד שיצא מאותה רטיו פרמורן, והדף שדני אבדיה נבחר שני מקומות לפני דני, ועכשיו הוא נאבק על מקומו בליגה, אז הרבה תאמין שוב, עצם הבחירה זה התחלה טובה.
הטורקי הזה יסטורבן, יטרובן.
יורצבן.
איפה הוא נבחר? באיזה מקום
הוא נבחר? לא נבחר, אבל יורצבן הוא נבחר בדרפט.
אז איך הוא הגיע ל-NBA?
כמו שרוב שחקני
דרך מיאמי,
דרך מיאמי היט, דרך הג'יליג. הוא כן, הוא שיחק שם בכל מיני קבוצות.
פעם אני אספר לכם על מיאמי היט עם מורספ, את השיחות שהיו לנו עם ריילי.
אגב, ניקולה יוביץ' היה דעתי הבן אדם הראשון שמיאמי בחרה בדראפט הבינלאומי הראשון מאז מיורספ. בכל מקרה, אז גם כשבוחרים אותך, זה לא אומר, אם זה לא מבטיח שתצליח, זה מבטיח שהכל תלוי בך. בך, בסיטואציה, בכל מיני דברים אחרים. אם קיליאן הייז היה מצליח לפתח כליה מבחוץ, הוא היה נשאר ב-NBA. כמו שאם בן צרף יגיע ל-NBA עם חוסרים בולטים ולא יצליח לשפר אותם, אז גם הוא יגיע לאותו מסלול. מצד שני, אם הוא יצליח להשתפר ואנחנו רואים את גרף השיפור שלו בצורה נהדרת בשנים האחרונות, ואני מאמין שזה בן אדם עם ראש על הכתפיים שיקח את ההזדמנות הזאת, ולקראת הדראפט, בוא נראה מה יהיה המצב שלו. אם הוא יישאר ככה באזור...
בוא נדבר בסוף השנה.
אז כן, לא, יש גם תהליך כזה שאתה יכול להירשם לדראפט, ואז שאתה נרשם לדראפט, אתה יכול במשך חודש ככה לעשות אימונים אישיים, ולבדוק מי רוצה אותך ומי לא רוצה אותך.
ואז להחליט אם אתה מוריד את עצמך.
ולפעמים בקבוצה שבוחרת, משלמים סתם דורק. פיניקס מקום 23 בוחרים, אומרים לך, אנחנו רוצים אותך, תישאר בדראפט. ואז אם אתה יודע שקבוצה מבטיחה לך שהיא בוחרת בך, אז לפעמים אתה אומר, אוקיי, אני אשאר בשביל זה. ואז אתה הולך, אני אומר, זו סיטואציה שמתאימה לי, קבוצה שרוצה אותי.
הכי חשוב זה מי הסוכן האמריקאי שמטפל בך.
זה גם סוכן, זה גם חשוב.
מה שנקרא, שאתה יכול להגיד, call my agent.
יש לי הרגשה שזאת לא הפעם האחרונה שנדבר על בן צרף ומיקומו בדראפט, אבל בינתיים זה טוב לראות אותו עולה על הרדאר, וטוב לראות אותו נכנס לציב ישר לסיבוב ראשון, ומכאן אפשר עוד לעלות, והרבה עיניים יופנו אליו השנה, וזה מצוין.
כן, בוא נדבר רגע על הסמל של המשחקים האולימפי ב-28, היום נחשף הסמל של המשחקים, הבלק ממבה לזכרו של קובי בריינט, ונס אלמנתו, והאם של ביתו שנספתה איתו באסון המסוק, היא אחראית על העיצוב. ובאמת, אתה יודע, כשאתה מסתכל על הספורט האולימפי בארצות הברית, כולל הכדורסל מ-92, אני פשוט מוצא אלפי דמויות שיכולים להיות שם, אבל שפו.
גם ב-LA, אתה יודע, המשחקים ב-LA וקובי הוא הסמל של LA.
קובי סמל ענק ב-LA ברמה שהוא יהיה בן אדם היחיד מחוץ לסטייפל סנטר שיהיה לו יותר מפסל אחד ויהיו לו שלושה. לא מזמן הם חסרו את השני, וגם יוצא שם ב-28, שזה 2-8, שזה 2-8, והבת שלו ג'י-ג'י. אז שוב, הרבה דברים מתחברים שזה קורה באמת ב-28. יהיו אנשים שפחות יאהבו את הבחירה בקובי בריינט כסמל למשחקים אולימפיים, אבל מצד שני, שוב, האיש הזה הוא לוס אנג'לס, ולוס אנג'לס היא האיש הזה בהרבה הרבה מובנים, עם כל החיים שלו והתפוחות שהיו שם. יהיו עוד הרבה דברים סביב זה, ובכל מה מדברים עליו, הוא כל פעם יהיה קשור למשהו, גם בגמר האולימפי, הגמר האולימפי היה בעשירי לשמיני 24, שזה שלושת המספרים של קובי בריינט, מהנבחרת ובלייקרס, ושחקנים שעוד קובי בריינט חנך אותם, שהם שיחקו שם, אז כן, האיש הזה תמיד יופיע מהמלאי.
האמריקאים לזכותם מאוהבים בדרמות. לא שקספיריות, אבל מה שנקרא, המשפט היחיד זה באמת what a drama.
תהיו בטוחים שלפחות כדורסלן אחד יהיה מעורב בטקס הדלקת הלפיד. קובי לצערנו זה כבר לא יכול להיות, אבל מג'יק ג'ונסון ייבדל לחיים ארוכים, אל תופתעו אותו לראות עוד 4 שנים רץ עם הלפיד.
מייקל לא שם, לברון לא שם.
קובי, אבל מייקל, אבל הוא LA.
מג'יק הוא LA. גם לברון.
על לברון אני לא בטוח שהוא לא ישחק.
את הטעות.
אני בטוח שהוא לא ישחק, השאלה אם הוא לא יעסוק במרוץ הנשיאות.
אני לא בטוח שהוא לא ישחק.
הטעות שעשו כאילו זה LA הייתה גם עם בילי פיין באטלנטה, פעם הראשונה האחרונה ואחת יותר מדי שניתנו לאנשי עסקים נהל אולימפיאדה. לא יעשו את זה מלא. זה בטוח.
אני חושב שלא, בעיקר מקווה, אלי די יודעת שלברון ג'יימס כנראה כבר לא ישחק באלי, לפחות באותה תקופה, אלי מקווה שיהיה לה סופרסטאר משלה, שישחק במדי נבחרת ארצות הברית ב-2028, ועדיף צעיר יותר
מ-39. סורוק אמן, המון תודה.
ביי. תודה לכם.
אנחנו עכשיו יוצאים לדיווחי תנועה עם ראות מתתיהו ארגון, לאחר מכם פרסומות ושווים. אוף. חזרנו. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן. Welcome to Israel.
כן, ברוך שובך.
עכשיו המתקפה יכולה להתחיל.
בדיוק, תגיע למקלט.
חכה, עוזי, תן להם לאכול לנו את הלבלב עוד קצת.
אתה יודע, אומרים, חיכו לסיום אולימפיאדה, 9 באב, כל מיני כאלה.
חיכו לך שתחזור.
כנראה, כן.
כן. טוב, היה גם טקס אתמול, לא צפיתי בו, אני נגד, מה זה נגד? אני לא מסתדר עם תקסים, הבנתי שהיו הופעות מדהימות.
אני אמרתי לך, אני הייתי בצדר, הייתי יותר, תשמע, התקסים, התקסים, אני מבין מה אתה אומר. בטח טקס סיום, מלא טקס פתיחה מצד משלחות וכו'. תשמע, הצרפתים היו צריכים לעשות הכל שונה. וחלק מהדברים שונה בצורה יפה וטובה, וחלק מהדברים צריך להתווכח עליהם, גם על טקס הפתיחה, גם על טקס הסיום. תראה, אני שומע אנשים שטוענים, אנשים שראו בטלוויזיה, שטוענים שזו הייתה אולימפיאדה נפלאה. עכשיו, מבחינה ספורטיבית, אולימפיאדה היא תמיד נהדרת. זאת אומרת, אתה יודע, יש כל כך הרבה סיים, כל כך הרבה דרמות, כל כך הרבה סיפורים, בטח הייתה כמובן גם טובה מבחינת משלחת ישראל, אבל הספורטיבית כן, היא הייתה אולימפיאדה מוצלחת, ומנינו אתמול מדופלנטיס ומקלפלין ומי שאתה לא רוצה. והצטלמה נהדר בטלוויזיה, כי הצרפתים בחרו, אני אגיד לך דבר כזה, הצרפתים בחרו בנראות על פני אתה מכיר את זה, אנשים מסוימים הולכים לקנות תאורה לבית, ומסתכלים קודם כל כמה גוף התאורה יפה, ופחות כמה הוא מאיר. אז זה מצוין שהוא יפה, אבל הוא צריך קודם כל גם להאיר. והצרפתים בחרו, שוב, פריז היא עיר הכי יפה בעולם, אתרים נפלאים, הכל הצטלם נהדר, אבל בשטח היו הרבה בעיות של ארגון. עזוב עיתונות, עיתונות לא צריכה לעניין את הקהל הרחב, אבל הספורטאים, שספורטאים כולם, ממשלחת ארצות הברית דרך משלחת ישראל ועד משלחת זימבבו, הם מתלוננים על האוכל בכפר האולימפי.
גם על התנאים עצמם, כל הקטע עם הקרטון הזה שהיפנים הכניסו.
שספורטאים ישנים בחוץ, לפתי תחרות, ישנים על הדשא בחוץ, כי בלתי אפשרי לישון בגלל שאין מזגן וחם.
הקבוצות כדורסל שהגיעו מליל לפריז מראש, כשידעו את הדבר, הלכו, שלא היו מתוכננות, הלכו למלונות ולא לכפר
האולימפי. אגב.
יוון, גרמניה, אמריקאים בטח, קנו מלון, לקחו מלון שלם.
אמריקאים אף פעם לא בכפר האולימפי.
לקחו מלון שלם גם לבנים, גם לבנות.
אגב.
15 מיליון דולר.
אחד הדברים הטובים שעבד האולימפיה הישראלי עשה, והמשלחת הישראלית, הם התכוננו לזה מראש, אגב גם בטוקיו זה היה ככה, קנו מזגנים ניידים, והאתלטים של המשלחת הישראלית ישלו עם מזגנים, מה שאי אפשר להגיד על הרבה מאוד זה. אז בסוף, אתה יודע, אז בסוף הכל מצטלם נהדר, הקהל זרם, באמת היו דרמות, היה בסך הכל אירוע יפהפה, אבל הארגון הצרפתי, בוא נגיד...
תראה, אבל חלק מזה, אתה יודע, יש ארגון צרפתי, ואני מסתכל למשל דווקא על איגוד השחייה, איגוד השחייה הבינלאומי, שידע שהסיין הוא ביוב, אבל עדיין אפשר שחייה שם, ואני עוקב ורואה כמה שחיינים ושחייניות, חלקם מושפזו,
וואלו.
חלקם עדיין סובלים...
שחיינית גרמניה שהיא ממש, היא התלוננה שהיא מאז המשחייה הזה מקיאה וכו' וכו'. תראה, קל לבוא בתלונות לאיגוד השחייה, לאיגוד השייט, וזה בסוף הצרפתים באים ומחליטים, אנחנו רוצים לעשות את תחרויות השייט סביב האי הזה מול מרסי של רוזניה מונטה קריסטו, למרות שזה חוסם את הרוח, אז איגוד השייט העולמי יכול לעד גבול מסוים.
זה המנדט שלו, אבל תשמע,
לא, אבל עד גבול מסוים אתה יכול לזה, אתה יודע, בסוף המערכת וה-IOC נוטה תמיד, בטח שזה מדינה חזקה, סטייל צרפת, ארצות הברית וכולי, נוטה לפסוק לטובת המערך, זאת אומרת, זה פוליטיקה, אתה צודק שהמנדט הוא כביכול של איגוד השחייה, או כביכול של איגוד השייט וכולי, אבל בסוף, אתה יודע, אנחנו מכירים את זה מפוליטיקות בכל מיני מקומות, בכל מיני דברים, ספורט ולא ספורט, יש את מי שבאמת מחליט, ובקטע הזה, המערך החליטה שהיא רוצה לעשות משהו מסוים, אתה לא כל כך יכול להזיז אותה מה...
אתה יודע, אוזי, אמרת על הנראות בטלוויזיה. וזה נכון, אבל אתה יודע, אני, היה אליס גלעדי זיכרונו לברכה, מר אולימפיאדה ומר טלוויזיה. אני שמעתי כמה הרצאות שלו, והייתה הרצאה שלו על איך ענפי הספורט והאולימפיאדה שינתה את החוקים, שינתה את ההתנהגות
לגמרי,
בשביל
לגמרי.
הטלוויזיה, איפה תקעו מצלמות, כי...
זה לגמרי נכון, תשמע כדורף, ויש פינג פונג.
מה? כן, עכשיו, זה נותן את כל התהודה בעולם.
אין ספק, אין ספק.
עכשיו, פיבה פרסמה את כמות הצופים שראו את הכדורסל, שהכדורסל היה מדהים, שאומרים, הכדורסל היה גדול. אז זה לא רק המשחק, אלא גם איך הראו אותו.
קודם כל, אין ספק. שנית, בסוף 99.99% מהעולם רואה את ה... לא משנה אם זה מונדיאל או אולימפיאדה וכו' בטלוויזיה, זה ברור.
דווקא אבל... אני עם הבן שלי התכתבתי בו כשהוא היה באיזה כנס בצ'יקגו, אמרתי לו, אתה רואה את הגמר? הוא אמר לי, לא, באמריקה הוא בדרך כלל רואה הכל.
מצלמים, כמו שאתה אמרת, הטלוויזיה שינתה, יש ענפים, טינג פונג, כדורף, שהטלוויזיה ממש שינתה את החוקים. אבל בסוף, וגם הקהל היה מצוין, הקהל הצרפתי, הקהל הזר, נשברו שיאים שנקבעו באטלנטה של מחירות כרטיסים וכו'. אבל, אם אתה לא מתייחס, ושוב אני שם את העיתונאים בצד, אני אומר לך שאני הייתי בהרבה אירועים גדולים, מונדיאלים, יורואים, אולימפיאדות, אליפויות אפריקה, מה שאתה לא רוצה, הארגון פה מבחינת העיתונות, היה הכי גרוע שהייתי והייתי.
כן, אני מבין, עשו לכם...
אבל עזב, עזב, אבל הגיע, אני אומר שוב, העיתונות לא חשובה. העיתונות באמת לא חשובה. רוני קופמן לימד אותי שלא צריכים לכתוב שום דבר בעיתון על מה העיתונאי עובר, כי זה לא מעניין את הקורא וזה נכון. אבל שהספורטאי לא יכול לישון בחדר שלו, דברים כאלה, אז עם כל הכבוד לבן אדם שיושב, לא משנה אם ברמת גן, באטלנטה או בגבון ורואה טלוויזיה ונהנה,
זה לא מעניין אותו.
זה קצת בעיה, זה קצת בעיה. ובסוף אני אומר, תשמע, האולימפיאדה בפריז תיזכר כאולימפיאדה יפהפייה, כי באמת הצטלמה יפהפה והיה זה, אבל מבחינת, אני שמעתי כל מיני אנשים שאומרים, אחת האולימפיאדות הכי טובות שהיו אי פעם, וואלה,
זה
לא.
תמיד, אתה יודע, תמיד המארגנים מצפים...
לא, המארגנים עזוב, המארגנים ברור, אתה יודע, סמרנש, אני תמיד היה אומר, אלה המשחקים הכי טובים שהיו, לא משנה מה זה. אני לא מדבר על המארגנים ועל הוועד האולימפי, אני אומר, אנשים שישבו וראו ואומרים ונורא התלהבו, אז זה היה מאוד 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 מלאיב בטלוויזיה, זה גם היה מאוד מלאיב במקום עצמו, שאנשים לא יחשבו שאני מתלונן או מקטר. אבל אני אומר שצריך לשים את זה בפרופורציות, והיה אירוע יפהפה, אבל גם קאוטי, בוא נגיד ככה.
עוזי, תסתגל, אני מקווה שההסתגלות שלך לא תהיה מקברית, באמת עם מלחמה כאן,
ונשתמע. אה, סופרקאפ אירופי.
הליגה מתחילה עוד מעט.
כן, סופרקאפ אירופי ביום רביעי.
לא, הוא מתעסק בליגות בעולם, שספורט אמיתי, לא כמו פה. עוזי, המון תודה על כל השבועיים וחצי אלה. אנחנו עכשיו עם שרון מימר, מאמן מכבי בני ריינה. אהלן, ערב טוב. ניצחתם אתמול את 2-0 את קריית שמונה, אתם בחצי הגמר, אתה מבסוט ממה שאתה רואה? בגביע הטוטו כמובן?
האמת שניצחנו את קריית שמונה, אנחנו לא בחצי הגמר, אנחנו...
לא, לא בחצי הגמר?
לא, חצי הגמר, סכנין ונתניה.
סכנין
ונתניה, אוקיי.
אנחנו בסך הכל עברנו עוד משחק שמחייתנו כמו משחק הכנה לקראת המאניטיים שזה הליגה. זהו, עוד חלק מהתהליך הכנה של הקבוצה לקראת הליגה. בסך הכל אנחנו לא מתייחסים יותר מדי לתוצאות בגביע הטוטו.
איך אתה מנתח את מצב הקבוצה ערב פתיחת העונה? אתה יודע, עוד מעט זה מתחיל וצריך להתחיל להביא נקודות מהפתיחה.
בסך הכל המצב שלנו טוב. החלפנו 8 שחקנים בהתקפה, לוקח קצת זמן לחבר אותם, ואני מאוד מרוצה מאלה שהגיעו, הגיעו שחקנים טובים, שאני מאמין שעד הליגה הם באמת ייכנסו כמו שצריך, והבינו את הדרך של המועדון ושל הקבוצה, ואנחנו נגיע מוכנים לליגה.
אתה יודע שרון, אתה המאמן, ואתה חש את הקבוצה הכי טוב מכולם. בשנה שעברה כולם, כמו שאמרת, הייתה גביע טוטו, היה לא טוב, ואחר כך היה מה שהיה, ועשיתם עונה גדולה. מה אתה חש עכשיו בבטן, אם אתה יכול להגיד?
שמע, אתה יודע, זה אומרים סוג של נבואה, ואנחנו לא נביאים,
לא,
אבל...
לא נביאים, מאמנים הם לא נביאים.
כן, אנחנו לא נביאים, אתה יודע, כי הספורט בדרך כלל, לא דווקא רק כדורגל, בכלל הספורט, הוא לא תמיד הולך כמו שאתה חושב, או כמו שאתה רוצה, וזה היופי שבו. ריינה זה לא מועדון גדול בליגה ותמיד אנחנו נבוא מלמטה ובאמת נרצה לעשות עונה טובה לא פחות אבל לא יהיה קל, יש מועדונים גדולים וטובים בליגה.
חסר לך עוד שחקנים?
אני חושב שנביא בסוף עוד איזה שחקן שניים לקבוצה, אנחנו לא ממהרים.
זרים או ישראלים?
יש לנו מקום לעוד זר, יש לנו 5 זרים כרגע בסגל.
איך אתה בכלל עם הקטע הזה של 6 זרים על הדשא?
מה שיגידו לו, הוא יעשה.
לי, עוד פעם, זה, אני לא מחליט לקבל החלטות, אבל אנחנו נפעל לפי מה שהם יקבעו. 6 זרים לקבוצה כמו...
אבל אתה יודע, אני מסתכל על... נכון של הגדולות יהיו יותר, ומתאזרחים וכל השטיות האלה, אבל אני מסתכל על 84 זרים במשחק, אני לא מבין, במשחק אני אומר במחזור, אין כזו כמות זרים איכותית. אתה יודע, אין לנו אפילו שליש מזה שאנחנו יכולים להגדיר איכותיים.
אני אגיד לך משהו, מבחינת ריינה או קבוצות בסדר גודל של ריינה, שלא תמיד יכולים בתקציב שלנו ללחם על הישראלים הטובים או האיכותיים או הבכירים, תקרא לזה שאתה רוצה, זה שאנחנו יכולים להביא עוד זר ושהוא יסרק על המגרש, נותן לנו יתרון, כי בזרים אנחנו די שווים עם כולם.
כשאתה אומר יסרק על המגרש, הוא תופס נפח, כי הוא לא יכול לסרק בשום מקום אחר.
אבל אני חושב שזה כמו ישראלי, ואותו דבר, השאלה אם אתה מביא שחקן טוב או לא טוב, זה לא קשור עכשיו אם הוא ישראלי או זר. אם אתה נכשלת בהבאה של שחקן, גם אם הוא ישראלי, אז בעצם נכשלת. אבל בעצם יש לנו את הפריבילגיה, כן לבחור מתוך מסחר הרבה יותר גדול, כי אם אנחנו נהיה תלויים רק במאגר של הישראלים, אנחנו נהיה בבעיה. תודה, חסרים לנו שחקנים טובים בליגה שלנו, ויש מלחמה על כל שחקן איכותי, ודווקא בזרים אין לנו, אנחנו לא נחותים מול אף אחד, ואני חושב שיש לנו זרים טובים גם בעונה וגם בעונה שעברה, שעזרו לקבוצה להגיע לאן שהגיע, ולטעמי, בתור, עוד פעם, בתור מאמן ולרנה, זה אמור כן לעזור.
כן,
הבאת זרים חדשים, איך הם? אתה מבסוט, הם כבר השתלבו, לא השתלבו.
אני אגיד לך, הבאנו בסך הכל את אנטי, שהוא שחקן שהיה באשדוד, והוא כבר מוכח, ואני מאוד מרוצה ממנו, באמת הוא חיזוק מצוין, הבאנו עוד שחקן בשם לירוי, שכבש אתמול שהוא חיכינו הרבה, עד שקיבל את הוויזה מהמדינה שלו מקונגו, ואתמול הוא בסך הכל שחק 10 דקות ראשונות, אני חושב עוד פעם מה שראיתי עד עכשיו, שהוא שחקן עם פוטנציאל, הוא צעיר, בן 23, מאמין שהוא יתרום לריינה, ובריינה בשנתיים האלה הזרים הם מאוד משמעותיים, וגם השנה אני חושב שהם יהיו משמעותיים.
איך אבו פרחי? כישרון כמו שאומרים, או שחסר לו?
הוא כבר הפקיע.
כן, אני יודע.
קודם כל אני עוקב אחריו, ואני חושב ששחקן עם פוטנציאל מאוד גבוה, הוא איתנו בסך הכל 3-4 ימים, התחבר יפה לדרך, וכבר אתמול עשה משחק טוב, גם הפקיע לשמחתי. אני חושב שהוא ייתן לנו עוד עומק בתחרות על הכאב ועל הדקות משחק.
הוא מריח שערים.
כן, הוא שחקן אופן, יש לו איכות, ולמרות שהוא צעיר, אני יכול להגיד שהוא מתנהל בצורה מאוד בוגרת, הוא מבין את המשחק, הוא מאוד רעב להצליח, ומבחינתנו זה אחלה רכש.
אני מביט על ההכנות של הקבוצות לליגה, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הן יהיו דרג בפני עצמן, התמודדו על התואר, אני לא רואה עוד קבוצה שנכנסת למשחק הזה. מכבי נתניה התעצמה בקטע המקצועי, אבל אתה יודע, כל השאר, אני מוציא מהקטע את באר שבע כרגע, לא יודע לגבי ביתר, כל השאר פה התמודדו לעשות פלייאוף עליון בהתחלה.
אתה יודע מה שיפה? שיש לפחות איזה 10 קבוצות שחוזרות שהן יכולות להגיע לפלייאוף העליון.
הן אומרות, הן אומרות, הן לא בטוח חושבות.
לא, לא, הן חושבות ומצפות, ואתה יודע, להגיע לפלייאוף העליון, וברוב העונות האחרונות גם חלק מהן גם יורדות ליגה. אז ככה שאתה יודע, לדבר ולחלום זה נחמד, בפועל זו תחרות קשה להגיע לפלייאוף העליון, בסך הכל נשארו שם כמו שאמרת, אולי 3 מקומות, כי יש 3 קבוצות שהן תקציבים באמת בהפרש משמעותי משאר הקבוצות, וגם מעל ריינה, אתה יודע, יש לפחות עוד 5-6 קבוצות שהן גם תקציבית, גם מסורת, גם קהל, במקום ההתחלתי הרבה יותר טוב מריינה, ככה שזה לא יהיה קל, אבל אנחנו שם בשביל, אתה יודע, לבוא, לשחק, ליהנות, להוציא את הפוטנציאל המקסימלי מהקבוצה שלנו, ונקווה לטוב.
כן, נקווה לטוב, שאיך אתה מתרשם באמת מההתנהלות של הזרים שלך לנוכח המצב הביטחוני?
אני חושב שצריך הכל הם מבינים את המצב, יש לנו שחקנים בוגרים שנמצאים כבר כמה שנים פה בארץ.
איפה הם גרים?
הם גרים בחיפה, כולם במתחם אחד.
אז בחיפה עוד לא היו אזעקות.
בדיוק.
אבל חיפה יעד היה וכאשר יהיה. כן, כן.
אני חושב שכולנו יעד לצערי במדינה הזאת, ואתה יודע, מפיגועים ומהמלחמה הזאת, גם בתוך המדינה אנחנו רואים שנהרגים מפיגועים, ככה שלצערי כולנו יעד, מקווה לימים יותר שקטים, ועוד פעם, אני חושב שהם מספיק בוגרים כדי להבין שכרגע הם פחות בסכנה במקום שהם נמצאים, והם מתנהלים בצורה רגילה ביום יום.
על הכיפק, שרון.
תצליח.
תצליח קודם כל.
תודה רבה.
תשבור את הקטע.
כשאתה מצליח, אנחנו פה מרוצים.
כן, תשבור את התחזית שלי שאמרה שאי אפשר להצליח כל כך הרבה שנים בקבוצה.
שנתיים רצוף.
יאללה, אמן, תודה רבה, מעריך מאוד.
בכיף, בכיף. צביקה, לפני שנתקדם, אתמול התראיין כאן נמוס פרישמן, יושב ראש איגוד הכדורסל. סיפר לנו גם על הקשיים התקציביים בהם נמצא האיגוד, ושאלתו מפורשו, בגלל שמאיר חבר שלי, זה לא סוד, מאיר טפיר הוא מאמין לנבחרת, מה יהיה עם נבחרת ה3x3, זה, והוא אמר לי שהוא הולך לפתח ולהקים אנשי מקצוע נכנסים, יזמים כאילו, לא אנשי מקצוע.
הוא לא אמר, אני שמעתי בדיוק מה, הוא מינה את...
לא, עזוב את האורי להב וכאלה.
אורי להב.
אני מדבר על כל
הכל. לא, אבל הוא אמר שיבטלו את הנבחרת של לא נבחרת של האיגוד, אבל הוא ינסה לעשות גם ליגה פנימית בתוך ישראל של 3x3.
אז בכל מקרה היו אמורים לצאת לספרד לטורניר.
מי היה אמור? הנבחרת ישראל?
הנבחרת
עכשיו. הם חזרו עכשיו.
כן, אז עכשיו היו צריכים לצאת עוד פעם. לצאת לטורניר, והיציאה בוטלה.
על ידי מי? על ידי האיגוד?
על ידי האיגוד הכדורסל.
תשמע, חותכים שם בבשר החי, אני מקווה שזה לא...
פעילות, צביקה.
נפגע בפעילות, ברור.
אתמול גם דיברתי איתו על זה.
חבל שלא הייתי על הקו, מפני שאי אפשר לעשות קיצוץ רוחב על הכל. יש דברים שאפשר לקצץ ויש דברים שלא.
יפה. אנחנו יוצאים עכשיו לדיווחי תנועה עם ראות, וגם... הפרסומות לאחריהם, וחוזרים. חזרנו. שלמה וייס, וואלה, אהלה, נערב טוב.
נערב טוב.
אז מה קורה עם דין דוד, ואני שומע, אני לא יודע אם זה נכון, שבאמת כבר מציעים לו, אתה יודע, הקאסה בארצות הברית, ב-MLS, הרבה כסף, למה שיישאר פה?
מי בארצות הברית? לא שמעתי?
על דין דוד.
לא, אמרת שם של קבוצה?
לא, הקאסה זה כאילו ביטוי, מציעים לו, אתה יודע.
תראה, לגבי דין דוד, אתה אומר שכל פרסום והכל, במכבי חיפה לא קיבלו הצעת כל. הדיבור שדין דוד והסוכן שלו טוענים שיש לו הצעה, יכול להיות שזה באמת נכון, אני באמת לא יודע את זה. מכבי חיפה עד רגע זה לפחות, או עד לפחות לפני שעתיים, לא קיבלה מקבוצה בארצות הברית או מכל קבוצה אחרת. צריך להגיד שחלון העברות בארצות הברית נגמר בימים הקרובים. אני אעריך בזהירות, אני לא רואה את זה קורה בימים הקרובים קורה.
למה?
כי כרגע מכבי חיפה לא קיבלו אפילו הצעה.
ואם הם יקבלו הצעה, הם נכונים לוותר עליו?
תראה, אם יקבלו עוד פעם, מכבי חיפה שאתה מדבר איתם, אז בגלל שאין הצעה, אז קל להגיד, אנחנו לא נשחרר בשום מחיר, אנחנו כבר יודעים...
יש מחיר שאי אפשר לעמוד בו.
בדיוק, אם זה יהיה מחיר שאי אפשר לעמוד בו, שזה אומר כמה מיליוני דולרים, למשל הסכומים שטוקלומטי נמכר, אז אני מעריך שמכבי חיפה כן, לא תוכל לעמוד בפני זה, אבל כרגע זה לא עומד על הפרק, לפחות בחת מכבי חיפה, כי עוד פעם, הטענה שלהם לפחות שכרגע אין הצעה רשמית.
מה קורה עוד?
צריך להגיד ביושר שהסוכן ודין טוענים שיש הצעה שהיא תוגש. אם היא תוגש אז נראה, להערכתי עוד פעם אני אומר את זה בזהירות, אני לא רואה את זה קורה בחלון הנוכחי.
מה קורה עוד במכבי חיפה?
כן, צריך להגיד שקודם כל גם מחפשים שחקנים, שני שחקני כנף זרים.
כמה כבר הביאו העונה? אני אף פעם לא יודע מה קורה.
אין זר שהגיע העונה. אין שחקנים זרים, יש את כמו שאתה אוהב
להגיד... שלושת האוקראינים.
כן, לא, האוקראיני אחד כבר השוער, כמו שאמרתי לכם, באותו יום, הוא כבר רושל, הוא לא היה מתוכן להגיע בכל מקרה.
לאן רושל?
לאולוקסנדריה, בליגה הראשונה באוקראינה.
אז איך שמה?
אתה יודע, אם הוא ייתן, אני מעריך שהיום עם התוכנות אפשר לעקוב, ואם הוא ייתן עונה גדולה, אז יחזיר אותו, אבל עוד פעם, זה היה רק עניין של השקעה, בגלל שהסיכון נמוך. לגבי סירוטה כמובן הגיע, סולטני הגיע ואיתן אזולאי, זה שחקני הרכש של מכבי חיפה, הם רוצים עוד שני זרים, וצריך להגיד גם לגבי דין דוד, גם לגבי אילי חג'אג', גם לגבי שחקנים אחרים שנמצאים, מכבי חיפה כבר מדברת על הערכות חוזים, על שדרוג חוזים, כי מבינים שבסוף, בטח במציאות הנוכחית, השחקנים הישראלים הופכים להיות מאוד מאוד חשובים.
הבנתי. על הכיפק, שלמה, המון המון תודה.
תודה, תודה.
תצום קל.
שמה, כן. צביקה, אני רואה באמת הענפים שאמורים להצטרף למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
כן.
אני פשוט...
זה הופך להיות בדיחות.
אני נופל מזה. אז קודם כל יש לנו מה שנקרא טאץ' פוטבול, זה משחק מאוד פופולרי בארצות הברית, 5-5 שחקני שדה. עזוב, אנחנו לא שם, למרות שיש לנו פוטבול כאן בישראל, אנחנו לא...
פוטבול הזה?
לא.
יש לנו פה?
יש לנו
פוטבול. הענף הזה?
כן, יש לנו, לא ענף הזה, יש לנו ענף אחר. ויש לנו גם סקווש, אוקיי? אוקיי,
סקווש יש, הרבה שנים.
קריקט חוזר וסופטבול
ובייסבול. סקווש אבל משחקים פה רק מגיל 45 ומעלה.
כן, זה סופטבול. ומה עוד? ולקרוס. אתה יודע מה זה לקרוס? זה עם הרשת וכאלה. אז אין לנו מועמדים לקטע הזה.
למה? יצאו כסף.
אה?
יצאו כסף, זאת הקצבה.
כן, הצעה. בכל מקרה, הברייקינג, שבאמת לא הבנתי מה הוא עושה באולימפיאדה, הוא לא יהיה. גם את האגרוף הולכים להוציא החוצה וחבל, אחרי 126 שנים. ענף...
אחד מענפי הספורט שלא ראיתי.
כן, אבל אני
מבחירה. רואה, למרות רואה, שאתה שידרת.
כן, אבל אני רואה ואוהב, ואני מקווה שבאמת ישנו את רוע הגזירה. אנחנו יוצאים, אנחנו מסיימים את השידור לקראת ערב תשעה באב. צום קל, שימרו על עצמכם.